הכל חי אונליין 93fm.co.il יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה לכם מאזיני רדיו קול חי. אנחנו ערב שבת קודש, פרשת כי תבוא. שבת כי תבוא מופיעה בדרך כלל כשבת התוכחה, אם כי יש בה לא רק תוכחה בלבד, יש בה גם הרבה שכר. בכל אופן, השכר והעונש כהבטחות או כאזהרות מפיו של משה רבנו בערבות מואב, בתום 40 שנה של נדודים במדבר, לפני שמשה רבנו נפרד מאיתנו, כי אנו עומדים לחצות את הירדן ולהיכנס לארץ כנען, בא משה רבנו כאן ואומר לנו אלה הדברים: אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, זה יהיה השכר שממתין לכם. ואם חס ושלום, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוקיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, אז ההפך. אז במקום ברכות, ההפך מברכות. 100 כללות חסר 2, כלומר 98 כללות יש כאן בפרשת כי תבוא למי שלא שומע בכל השם לשמור את מצוותיו. והברכות מספרן מצומצם יותר, אבל היקפן אדיר. הכל יש פה. מה אין כאן? ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, מתי? כי תשמע בכל השם אלוקיך. ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי ביתנך, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, ייתן השם את אויביך הניגפים לפניך, יצב השם איתך את הברכה באשמך. מלא מלא דברים טובים. ומצד שני, כללות איומות ונוראות, לא עלינו. וכאן נשאלת השאלה. אין פה מילה אחת על עולם הבא, לא בשכר ולא בעונש. אתה לא שומע פה לא גן עדן ולא גיהנום. אין פה הישארות הנפש. שום דבר מכל אלה, אין פה אפילו רמז. מה יש כן? ברוך פרי ביתנך, ברוך תנאך ומשרתך, הרבה יבול, המון יבול חקלאי, הרבה שפע כלכלי, ניצחונות במלחמה, ברכה באשמך ובכל משלח ידיך, הכל דברים גשמיים. ברוך פרי ביתנך ופרי אדמתך ופרי והמתך, והותירך השם לטובה עוד פעם בפרי ביתנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה. יפתח השם לך את אוצרו הטוב ואת השמיים לתת מטר ארצך בעיתו. זהו השכר? הרי המשנה באבות אומרת יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. זה משנה שאנחנו אומרים השבת, פרק ד' של אבות. אז אם מדובר על קורת רוח בעולם הבא שהיא יותר מכל תענוגות העולם הזה, למה אין רמז לזה בדברי משה רבינו פה בפרשת השבוע כי תבוא? רק גשם וחומר ושום דבר לא לרוח ולא לנשמה. אותו דבר עם הכללות. ארור פרי ביתנך ופרי אדמתך, שישלח השם בך את המהרה, את המאומה ואת המגערת, ידבק השם בך את הדבר עד קלות אותך, יקחה השם יקחה בשחפת ובקדחת ובדלקת, לא עלינו. אין מילה פה על גיהנום, אין פה מילה על קרת, אין פה מילה על עולם הבא. הכל רק דברים גשמיים, הכל רק דברים של העולם הזה. איפה היהודים הרוחניים? איפה השכר והעונש האמיתיים? אין אחד מגדולי ישראל שלא ישב על המדוכה הזאת ולא ניסה להתמודד עם השאלה הגדולה מדוע אין בכל פרשת כי תבוא, וכן בפרשת בחוקותיי 40 שנה קודם בברית הראשונה שקוראת השם עם עם ישראל באמצעות משה רבינו בהר סיני, גם שם הכל זה דברים גשמיים. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו עשיתם אותם, אז מה יהיה? ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע וכו' וכו'. הכל חומרי, הכל גשמי, הכל ארצי, שום דבר שמיימי, שום דבר רוחני, אין זכר פה לעולם שכולו טוב. למה? רבי יצחק אברבנאל מביא בספרו על התורה שבע שיטות של גדולי הראשונים להסביר את הדבר הזה. למה התורה לא עוסקת ביהודים הרוחניים אלא בגשמיים בלבד? שבע שיטות. השביעית היא שלו. אני לא אלאה אתכם, וגם הנהלת רדיו קול חי לא תקצה לי כל כך הרבה זמן ללמד אתכם את כל שבע השיטות. אבל בואו נראה את השיטה הראשונה של הרמב״ם עצמו. ויש דברים דומים לזה, אפשר למצוא גם ברמב״ן, אבל בעיקר הרמב״ם גם בספר המדע, במשנה תורה, וגם בפירוש המשניות שלו, על אבות. מדוע הקדוש ברוך הוא לא מספר לנו על גן עדן וגיהינום בתורה? הוא אומר פשוט מאוד. כי אנטיגנוס איסוכו, תלמידו של שמעון הצדיק, אמר לנו, הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא על מנת לקבל פרס. ואל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם, לא מורה מעונש, ולא תקווה לשכר ותגמול. אשרי איש, אומר דוד המלך, ירא השם במצוותיו חפץ מאוד. אמרו חז"ל, במצוותיו חפץ מאוד, ולא בשכר מצוותיו. אתם רוצים שאני אגיד לכם, אם תהיו ילדים טובים, יהיה לכם גן עדן, ואם תהיו ילדים רעים, אני שולח אתכם לגיהינום, אז אף אחד לא יעבוד את השם באמת ובאהבה, והמצווה היא ואהבת את השם אלוקיך, לא ואהבת את עצמך. במקום אהבה עצמית, אגואיסטית, צריכה להיות אהבת השם צרופה, ולקיים את המצוות משום שהשם ציווה. ולא משום שפה מאיימים עליך, או פה מבטיחים לך שכר ופרסים. אין פרסים. היות ונצטווינו לא לעבוד את השם, לא לתקוות השכר ולא מאימת העונש, הסתירו מאיתנו בכוונה את כל השכר האמיתי. כי אם היו מספרים לנו מה מחכה לנו בגן עדן, או חס ושלום, מה עלול לקרוא בגיהנום, אף אחד לא היה עובד את השם באמת, אלא כל אחד היה משרת את האינטרסים האישיים של עצמו, ולא זו המטרה. המטרה היא שיראת השם ואהבת השם. אז תשאלו בצדק רגע אחד, כבוד הרמב״ם, אז מה זה כל המאה כללות חסר שתיים? ומה עם כל הברכות האלה, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך? אז יש פה שכר. אומר הרמב״ם, זה לא שכר וזה לא עונש, זה בא רק כאמצעים למטרה. מה פירוש? מה זה אמצעים למטרה? הגמרא אומרת, הבא להיטהר מסייעין בידו, הבא להיטמא פותחין לו כל שערי טומאה לפניו. כלומר, ובחרת, אני נותן לך את זכות הבחירה. הכל אומנם צפוי, אבל הרשות נתונה. אני נותן לך האדם לבחור בדרך הטוב או חלילה בדרך הרע. אני רק מודיע לך, אם אתה תלך בדרך הטוב, אני אסלק את כל המונעים והמכשולות כדי שתוכל באמת ללכת בדרך שבחרת בה. אז לא יהיו מלחמות, אלא שלום. לא יהיה עוני, יהיה שפע. לא יהיו מחלות, תהיה בריאות. לא שהבריאות היא השכר, לא שהשלום הוא השכר, ולא שהחיטים והשעורים הן השכר. אלה רק אמצעים שיעזרו לך להגיע אל המטרה הנכספת שאתה בחרת בה, להיות עובד השם באמת. מצד שני, אם תלכו עמי בקרי, והלכתי אפני עמכם בחמת קרי. אתם רוצים, מחפשים שערי תומה, אני אפתח לכם. ואז כל המכשולים לעבוד את השם יעמדו בדרככם, אתם תיפגשו בהם, וזה ירחיק אותך ממני, בבחינת אם יום תעזבני יומיים עזבקה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם בישראל. כך אומרת גם התורה למי שצריכים להיות לומדיה, אם יום תעזבני יומיים עזבקה. לא שזה עונש תשלומי כפל, אני אשלם לך עונש כפול, לא. אבל אם שני אנשים עומדים פה בנקודה משותפת, ובמקום להמשיך להיפגש זה עם זה, הם פונים עורף, ואחד מהם הולך ומתרחק, מהלך יום. באותו קצב, חברו מתהלך גף הוא, מהלך יום ממנו. בסופו של יום אחד, המרחק ביניהם הוא של יומיים. אם יום תעזבני, התוצאה תהיה שיומיים מעזבקה. כי אם אתה מתרחק, מידה כנגד מידה גם אני מתרחק ממך. אבל זה לא העונש. זו המציאות שאז יהיה לך יותר קשה לגשר על פני הפער, לגשר על התהום ולהתקרב אליי בחזרה. זוהי שיטת הרמב״ם, שיטה מאוד מעניינת. אין בתורה שכר ועונש, וכל מה שנקרא השבת בפרשת כי תבוא, זה לא השכר המקווה ולא העונש המאיים. אלה רק האמצעים שמקרבים אותך או חלילה מרחיקים אותך מהיעד של עבודת השם. זוהי תשובה אחת לשאלה מדוע היהודים, השכר והעונש הרוחניים, לא מופיעים בתורה. אומר הרמב״ם, שום שכר ושום עונש לא מופיעים בתורה. רק האמצעים פה בעולם הזה, בפרוסדור הזה, שיעזרו לך או יפריעו לך בהתאם לבחירה אישית שלך. יש תשובה מעניינת של רבי אברהם אבן עזרא. הוא אומר אותה בפירושו לפרשת האזינו. הרמב״ן מסכים עם אבן עזרא בנקודה הזו. והוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. למה התורה לא מדברת איתנו על גן עדן וגיהינום? רק על דברים חומריים כאלה, גשמיים. אומר אבן עזרא, תאר לעצמך שיבואו לעיוור, סומה מלידה, סגי נהור, שמעולם לא ראה אור, וינסו להסביר לו את ההבדל בין צבע לצבע. אי אפשר להסביר. הוא יאמין לך, אבל הוא לא יבין אותך, כי הוא לא יתבונן. להבין זה מלשון להתבוננות. הוא לא יתבונן. הוא נולד עיוור. תנסו למשל להסביר לעיוור מלידה מה בין כחול לתחלת. תגידו לו שכחול זה יותר כהה, ותחלת זה יותר בהיר. אצלו הכל כהה. אולי הכל בהיר. אבל את הפער בין כחול לתחלת הוא לא יכול לראות. אנחנו בענייני העולם הבא כמו עיוור מבטן ומלידה. אין לנו מושגים כאלה, כי אנחנו חיים בתור גוף. אנחנו עשויים מחומר. ומי שעשוי מחומר כי אפר אתה, המושגים ההם נעלים ממנו, הוא לא מסוגל להבין אותם. התורה מונעת מאיתנו דברים שהם לא בתחום שלנו. אבן עזרא אומר, לא ניתנה התורה לאחד מני אלף. יכול להיות שיש אחד מאלף אנשים מקובלים, קדושים, רמי מעלה, שהגיעו אל הפסגות הגבוהות האלה. התורה ניתנה כמורשה לקהילת יעקב, תורה ציווה לנו, משה, לכולנו. וכולנו, רובנו ככולנו, לא מבינים בעניינים של עולם הבא. לא מבינים בהשארת הנפש. מאמינים, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עתיד להיפרע מעוברי על רצונו ועתיד לשלם שכר ליראיו, לעושי רצונו, לשון הרמב״ם, הכל דברים יפים. אני מאמין. אבל מבין? התורה רוצה שתבין מה שכתוב בה. אז מה כן כתוב פה? כתוב פה על גשם, על בצורת, על מלחמה ושלום, על עוני ושפע, על מלחמה, על בריאות, על חולי. זה מה שנקרא האנשה. באלף, פרסוניפיקציה, כלומר, נותנים לנו דוגמאות של שכר ועונש שקרובות אל המושגים שלנו. מחלה, אתה יודע מה זה? אוי ובוי לי, רק לא עליי. אז זהו זה, אז תיזהר. בריאות אתה רוצה? בטח. אז הנה, אני אציע לך. שפע כלכלי, אתה רוצה? למה לא? מדברים איתנו במושגים שקרובים אליבנו, כי אנחנו בשר ודם. כל זה זה רק דוגמאות. זה רק סמלים. זה רק ביטויים להדגים מהו שכר, מהו עונש. אבל זה לא השכר האמיתי ולא העונש האמיתי. למה? אשר אנוכי מצווך היום את החוקים והמשפטים, היום לעשותם. אומרים חז"ל, היום בעולם הזה לעשותם, ומחר בעולם הבא ליטול שכרם. ומהו השכר? כיום אני לא יכול להסביר לך, כי אתה לא תבין. דרך אגב, מה שאנחנו יודעים יותר מדברי חז"ל על העולם הבא, על השכר והעונש האמיתיים, נדמה לי שאנחנו מבינים פחות ופחות. למשל, צדיקים יושבים בגן עדן ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אתם הבנתם את זה? איך נהנים מזיו השכינה? ומה זה העטרות האלה? בשביל מה? בשביל מי? הקדוש ברוך הוא שומר לעתיד לבוא את שור הבר ואת הלוויתן, ויש גם יין המשומר. מי אוכל? איך אוכלים? אני לא מבין. שלמה המלך אומר בקהלת, ושב האפר אל הארץ כשהיה, הגוף נקבר באדמה, כי אפר אתה ולאפר תשוב, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. רק הרוח תשוב אל האלוקים. הרוח יכולה לאכול בשר, לאכול לוויתן ולשתות יין? מה קורה שם? מה באמת אמור להיות? אני לא יודע. לימדו אותנו במתים חופשי. אדם מת בעולם הזה, הוא חופשי מכל המצוות, כי בעולם הבא זה מקום ליטול שכר, אבל שם כבר להיות תלמיד חכם זה מאוחר מדי. מי שטרח בערב שבת, ששת ימי המעשה, פה, יאכל בשבת, ביום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אבל מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? שם אתה מגיע עם מה שיש לך. איך מכריזים בגמרא בבבא בתרא? בשמיים אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה יצידה לדרך שהכנת בעולם הזה? אם כך, כאשר התליין של רבי חנינא בן תרדיון במסכת עבודה זרה י"ח, שתפקידו הוא להניח ספוגין לחים של צמר על לוח ליבו של רבי חנינא מעשרת הרוגי מלכות, כדי להרבות את ייסוריו, הוא עולה באש. ואז אומר לו התליין, בלשון הגמרא קוראים לו קלט סטונירי, אם אני מניח ספוגין של צמר מעל לבך כדי שתצא נשמתך מהרה, מה אני לחיי העולם הבא? אתה מבטיח לי עולם הבא אם אני אקרב את מותך, שימו לב על מה, אם אני אקצר את סבלך. אומר לו רבי חנינא, הן היא שווה לי, נשבע לו, סילק את ספוגי הצמר וקרב את קיצו של רבי חנינא, קיצר את סבלו, אף הוא קפץ לתוך האש, יצתה בת קול ואמרה, רבי חנינה בן תרדיון וקלץ טונירי שלו מזומנין אל חיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. שואל רבי בוני מפשיסך, מה יעשה הקלץ טונירי בעולם הבא? משה רבנו ילמד שם תורה. הוא יבין משהו? התליין הרומי? מה הוא יעשה שם? אפילו יכול להיות יהודי משלנו, בעל מלאכה שמעולם לא למד, יודע להתפלל, ברוך השם, אולי הוא יודע לעבור על הסדרה, פרשת שבוע, אבל לא מבין לא משנה, לא גמרא, לא רמב״ם, לא שולחן ערוך. אבל הוא עשה מעשים כאלה נפלאים, שמגיע לעולם הבא. זכאי לגן עדן. אבל המסכן, מה הוא יעשה? והוא יצטרך לחיות שם לנצח. שם ללמוד ולהיות תלמיד חכם זה מאוחר, רק פה. זו השעה שלנו, זה המקום שלנו, זה הזמן שלנו, ואם לא עכשיו, אי מתי. אז אתם רואים, אני יכול להביא דוגמאות כאלה למחביר, של עולם הבא, הרוחני, האמיתי, הוא לא בטווח ההשגה שלנו. אנחנו בשר ודם. לא מסוגלים לרדת לשורש העניין. אומר האבן עזרא, אנחנו כמו עיוור, סומה בצבעים, כך אנחנו בענייני ייעוד רוחני של גן עדן וגיהנום. יש עוד תשובה אחרונה של אברבנאל עצמו. יש עוד תשובות, אבל רק אותה אומר. הוא אומר דבר מאוד פשוט ובאמיתי, כמובן. יש שכר ועונש גשמי, אבל זה לא יכול להיות לכל יחיד ויחיד בנפרד. כי אם למשל העונש הוא מלחמה, אז כל העם סובל מזה. טובים והפחות טובים. אם השכר הוא שלום, כולם נהנים מזה. גם הצדיקים וגם הרשעים יענו מזה. עוני, זה מחסור בכל המדינה מורגש. שפע, כולם ברמת חיים יותר גבוהה. רואים את זה היום בעולם. דבר, מגפות, לא מבחינות בין צדיק לרשע. החיידק הוא אותו חיידק. בריאות, נחלת הכלל. התורה דיברה אל הרבים, אל העם. ובאמת פופיע, מחר אנחנו קוראים פרשת כי תבוא, הכל בלשון רבים. והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך, זה נשמע כאילו בלשון יחיד, ובאו עליך כל הברכות, ברוך אתה, ברוך, 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 הכל בלשון יחיד, אבל פה הכל מדבר אל העם. כי פה מדובר על, והשיבך השם מצרים בעוניות, אל גויה שלא תדע את לשונו, והכל זה בלשון יחיד, אבל פה מדובר על העם, על הציבור. פה מדובר על מלחמה. ונתנך השם לראש ולא לזנב, היית רק למעלה ולא תהיה למטה. ופה מדובר על גשם. יכול להיות שלרובן יורד גשם, ואצל שמעון השכן לא יורד גשם. יכול להיות שבבני ברק יורד גשם, וברמת גן לא יורד גשם. יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו. זה שפע כלכלי, הוא נחלת הכלל. גם אם זה מופיע בלשון יחיד, אבל מדברים אל הרבים. בקריאת שמה זה באמת מופיע בלשון רבים. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו. ואם חלילה לא, ועבדתם מהרה בלשון רבים. היות והתורה פונה אל קהילת יעקב, אל העם כולו, אומר אברבנאל, לכן השתמשו בשכה ועונש גשמיים, כי מלחמה ושלום, עוני ומחסור, או שפע, אלה דברים ששייכים לכלל. גן עדן וגיהנום זה אישי. זה מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. היות והתורה לא ניתנה לאיש אחד, אלא לעם שלם, לדורי דורות, היא לא מדברת בצד של שכר ועונש רוחני, כי זה אינדיבידואלי. זה אישי לחלוטין. היא לא יכולה לדבר בלשון רבים על גן עדן. לא יכולה לדבר בלשון רבים על גיהנום. אז היא מדברת בלשון של העם על דברים ששייכים לציבור. אלה הדברים החומריים, הגשמיים, כמו מלחמה ושלום וחורבן ובניין, גלות וגאולה. אלה דברים של עם. בזה התורה נוקטת לפי סברתו והסברו של רבי יצחק אברבנאל.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
השבת, מאזינים יקרים, אנחנו בפרקי אבות, שני פרקים, ג' וד', כדי שנוכל להשלים את המחזור הרביעי של פרקי אבות עד לראש השנה הבאה עלינו לטובה. בפרק ג' מופיעה משנה שמורכבת משלושה חלקים דומים מאוד של רבי חנינה בן דוסה. אפשר לחלק את זה באמת לשלוש משניות, ויש שם מחלקים כך. רבי חנינה בן דוסה אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, בעבודת השם, חוכמה היא ידע של התורה. דבר חשוב. אבל ראשית חוכמה, יראת השם, אומר דוד המלך בתהילים. ולכן רבי חנינה בן דוסה אומר, אם יראת חטאו קודמת לחוכמתו, כלומר הוא הולך בנתיב הנכון, שראשית חוכמה, הדבר הראשון, זה יראת השם, אז יש תקווה שהחוכמה שלו תתקיים בידו. אבל אם הוא מתחיל בלימוד, בלי יראת שמיים, גם חוכמתו לא תתקיים. המשנה שאחריה ובעקבותיה נשמע כאילו אותו דבר, אבל זה לא. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כאן מדובר על נאה דורש מול נאה מקיים. מעשיו מרובין מחוכמתו, כלומר, הוא למד פחות, אבל הוא מקיים יותר ממה שהוא למד. הוא עושה מעשים טובים יותר ממה שהוא יודע עליהם. בעוד שיש אדם שחוכמתו מרובה ממעשיו, ידע יש לו, ענף, אבל הוא כמו הדס, ריח בלי טעם. והראשון הוא כמו לולב, טעם פחות ריח. בר חנינה בן דוסה, רבי חנינה, ואומר, אם מעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אומר רבי עובדיה ברטנורה, מה ההבדל בין המשנה הקודמת, על שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, ופה מעשיו מרובין מחוכמתו? זה לא אותו דבר. החלק הראשון מדבר על מצוות לא תעשה. על זה נאמר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו. לפני שהוא יודע את כל האיסורים, הוא נזהר בהם. החלק השני מדבר על מצוות עשה. כל שמעשיו מרובין מחוכמתו. כלומר, הדגש הוא לא על הידע מה צריך לעשות, אלא תתחיל לעשות, תעשה, תגשים, ולא יישאר בגדר חזון מילולי בלבד. אז יש לנו שני חלקים כבר, הראשון עוסק במצוות לא תעשה, השני עוסק במצוות עשה. ויש פסקה שלישית שמשלימה לחוט המשולש, לא במהרה ינתק. הוא היה אומר, אותו רבי חנינה בן דוסה, כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו. כאן מדובר לא דווקא על מצוות תעשה או על מצוות לא תעשה, אלא ברטנור אומר, כל מי שאהוב למטה, על ידי אנשים, בידוע, בוודאות, שהוא אהוב למעלה. פה מדובר על שלימות האדם. והשלימות היא רק אם יש שילוב בין בן אדם למקום ובין אדם לחברו, ושמתם לב, זה מתחיל ברוח הבריות קודם כל. היא צריכה להיות נוחה עמנו. ועל זה אני חייב לספר לכם שלוש שורות מהגמרא במסכת גיטין, דף למד א', שם יש סיפור מופלא שמגישים ומבטא בדיוק את הסוגיה הזאת. שם מדובר על שני אמוראים גדולים, רב הונה ורב חיסדה, שיושבים במקום כלשהו ועוסקים בתורה. מרחוק מתקרב את דמותו של אדם ששניהם כנראה הכירו אותו היטב. שמו לא מבטיח מי יודע מה, גניבה, ג' נון י' ב' א'. גניבה מתקרב. הם רואים את גניבה מתקרב, ואז אומר אחד לחברו, זה רב הונה ורב חיסדה, ניקום מקמי, אנחנו צריכים לקום מפניו, הוא מגיע. דבר אוריין הוא, שהוא בן תורה, תלמיד חכם, הבן של אורייתא. אומר השני, מקמי ניקום? מפניו אנחנו נעמוד? לאיש הזה נחלו כבוד? פלגה הוא. הוא איש ריב ומדון. פלגן. אוהב מלחמות. רב עם כולם. הוא אומר לקום כי הוא תלמיד חכם. הוא אומר לא לקום, לא לתת לו כבוד, כי הוא איש לא טוב. התנהגות שלו שלילית. עד האחי והאחי, עד שהם מתווכחים כן לקום, לא לקום, עד הגניבה. גניבה הגיע, הוא רואה את שניהם, יושבים ומדברים, הוא לא שמע על מה הם מדברים, או יותר נכון על מי הם מדברים, אז הוא שואל אותם, במה עסקיתו? במה עסקתם בשיחה הזאת? והם שניהם עונים לו במילה אחת, ברוחות, עסקנו ברוחות. הוא הבין כי פשוטו, רוחות זה ארבע רוחות לשמיים. היות שהוא באמת היה תלמיד חכם עצום, אנציקלופדיה מהלכת, הוא אמר, אם ברוחות, כך אמר רב חנן ברבה בשם רב, ארבע רוחות מנשבות בכל יום, רוח צפונית מנשבת עם כולן, ואומר להם סדרה שלמה בנושא של ארבע רוחות השמיים. שואלים המפרשים, איך מתאים לשני אמוראים גדולים כאלה, רב הונה ורב חיסדה, מגדולי התלמוד הבבלי, להגיד דבר לא אמיתי? הוא שאל אותם במה עסקתם. נכון, הם לא היו חייבים לומר לו את האמת, עסקנו בך. התווכחנו אם לקום או לא לקום מפניך. אבל יכלו להגיד משהו סתמי או להתחמק מתשובה. לא לספר. אבל מה פתאום הם מציעו ברוחות? עסקנו ברוחות, הם עסקו ברוחות. הוא אמר כן לקום, הוא אמר לא לקום. איפה זה מגיע לרוחות? היה אחד מחריפי המוח בחסידות רבי יעקב שם של משפיטופקה. והוא אמר, יש לי הסבר מה זה פתאום רוחות. כאן כתוב, וזאת היא הגרסה של התלמוד הבבלי בשם רבי חנינה בן דוסה, על פרקי אבות. כל שרוח הבריות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. זאת אומרת, הדגש הוא, נקודת המוצא היא, מה אומרים הבריות עליו? איך הוא בן אדם לחברו? אם רוח הבריות נוחה, כמו שאומר ברטנורה, בידוע שרוח המקום נוחה ממנו. אבל לפי מה שמובן מהתלמוד הירושלמי, שם הגרסה היא הפוכה. כל שרוח המקום נוחה ממנו, רוח הבריות נוחה ממנו. וכל שאין רוח המקום נוחה ממנו, אין רוח הבריות נוחה ממנו. הוויכוח בין רב הונה לרב חיסדה איפה היה ברוחות. איזו רוח היא הדומיננטית, היא הקובעת, היא המכרעת. לפי הבבלי רוח הבריות. עם רוח הבריות לא צריך לקום בשביל גניבה, כי רוח הבריות לא הייתה נוחה ממנו, פלגהו. אבל לפי גרסת הירושלמי, שרוח המקום זה הדבר הכי חשוב. הוא בר אוריין. הוא יודע את כל התורה כולה. אומרים לו מילה אחת רוחות, הוא תכף אומר סוגיה שלמה על ארבע רוחות השמיים. אז אם רוח המקום קובע, אז צריך לקום מפניו. ניקום מקמי, דבר אוריין הוא. כך שרב אונה ורב חיסד אמרו בדיוק את האמת. שאלת אותנו במה עסקנו? ברוחות. עם גרסת הבבלי או גרסת הירושלמי, איזו מהן הנכונה ביותר. תכלס, אצלנו רוח הבריות היא הקובעת, כי אז בידוע שגם הקדוש ברוך הוא רווה ממנו נחת.
עכשיו איתכם יחל ישראל, שיעורו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
מה נאמר ומה נדבר? אנחנו יוצאי עדות אשכנז מצטרפים מחר בלילה במוצאי שבת לאמירת הסליחות, דבר שאחינו יוצאי עדות המזרח משכימים קום כבר מראש חודש אלול. אצלם זה יכול מראש חודש, ואצלנו תלמוד לומר ביום ההוא, זה מחר, מוחרתיים, יום ראשון בבוקר אולי. האווירה של אלול אם כן אופפת עכשיו את כל חלקי הציבור. כל העדות, מכל השבטים, כולנו ממחר בערב, במוצאים מנוחה כדמנוך תחילה, הט אוזנך ממרום, שומע, יושב תהילה, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אלול. בישיבות שבהן למדתי, בכל תורה, בכנסת חזקיהו, בפונוביץ', היו בחודש אלול מוסיפים עוד רבע שעה ביום ללימוד מוסר. אם בכל השנה כולה הייתה חצי שעה ביום, קודש ללימוד מוסר, בסוף סדר שני, לפנות ערב, וכל אחד בחר לעצמו, התחלנו בחובת התלמידים בכל תורה, עד שהגענו לחובת הלבבות, עברנו את אורחות צדיקים, את שערי תשובה ואת מסילת ישרים ואחרים, חצי שעה ביום, באלול, חצי שעה לפנות ערב, ועוד רבע שעה לפני מנחה גדולה, בסוף סדר ראשון. להדגיש את אלול. בישיבה בכנסת חזקיהו, שהיא היום בכפר חסידים, בשעתו למדתי בה כשהייתה עוד בזיכרון יעקב, היה זקן חכמי המוסר של הדור, רב אליהו לופיאן זכר צדיק לברכה, שהשבוע בכף אלול חל יום הזיכרון להסתלקותו לגנזי מרומים. רב אל היה נותן כמה שיחות מוסר בשבוע, לא הסתפק בשתיים בלבד, בחודש אלול, והיה פותח כל שיחה במילים האלה. נוח דרייסיק טוק צום יום הדין. עוד 30 יום ליום הדין. כעבור יומיים. אחטון צוונציק טג ביז יום הדין. 28 ימים לפני יום הדין. נתמר ויצוונציק טג. לא יותר מ-20 יום ליום הדין. והקול שלו היה הולך ורועם יותר ויותר. יברחתוק יום הדין, שבוע הבא יום הדין, נוחדרייטג עוד 3 ימים, מורגניז יום הדין, היינט היום זה יום הדין. וכך הוא ספר לא ספירת העומר לקראת מתן תורה, אלא ספירה לקראת יום הדין כדי להכניס אותנו, היינו אז בני 16 בערך, להכניס אותנו לאווירה של הימים הנוראים. מי שעשה זאת כבר בשעתו זה עמוס הנביא. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אריה שאג, מי לא יירא. האריה שאג זה המשל. היתקע שופר בעיר זה הנמשל. כמו שאריה שואג מפחיד את כל השומע את השאגה, כי הוא לא יודע איך הנאריה, כמה זמן ייקח לו כדי להגיע ומה יקרה, לא עלינו. אם האריה השואג מפחיד, מי לא יירא? קולו של השופר שבוקע מראש חודש אלול, ונועד להאיר אותנו מן השעננות, להוציא אותנו מהקיפאון, לשנות את השגרה היומיומית שלנו, זה צריך לגרום לכך שכולם ירעדו, כי אפילו מלאכי השרת שהם לא עומדים בעצם לדין, לכאורה, הם לא קיבלו את התורה. לא עשה ולא לא תעשה. אין להם בחירה בכלל. הם לא בשר ודם. ובכל זאת מתאר רבי אמנון ממגנצה בנתנה תוקף, מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו ועיניך בדין. נוסף לזה שכל באי עולם זה אנחנו יעברו לפניך כבני מרון וכו'. אריה שאג, זה מזכיר לנו שזה ראשי תיבות אריה. ארבע אותיות למילה אריה. האלף זה אלול, הרש זה ראש השנה, היוד זה יום הכיפורים, והה זה הושענא רבה. מראש חודש אלול עד הושענא רבה, האריה שואג. עד למשלוח פסקי הדין של כל אחד ואחד, ביום הושענא רבה כשמאכלים פתקה טווה, הגוט קוויטל, כמו שאומרים ביידיש, אז עדיין שאגת האריה צריכה להישמע. היכן? בחדרי ליבו של כל אחד ואחד מאיתנו. כדי שנהיה ראויים להיכתב בראש השנה ייכתבון, ולהיחתם ביום צום כיפור ייחתמון, בספרם של צדיקים גמורים, לאלתר, לחיים טובים ולשלום. אמן. שבת שלום ומבורך.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חמור, חמור.